הנה כהרגלנו אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש, ספר בראשית, והננו בעיצומו של פרק למד ב' פסוק כף ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר. לפי מה שלמדנו, על פי הרקע של הפרשה הזאת, מדובר על מעבר, על איזשהו שינוי שיעקב צריך לעבור באישיות שלו, וזה המסוגלות להילחם. כן, לפי מה שלמדנו מקודם, וירא יעקב מאוד ויצר לו, וירא שמא יהרג ויצר לו שמא יהרוג את רבי מאיר, לפי מה שלמדנו. אם כן, הוא צריך לדעת לנצח, ואז יש לו מאבק עם איש. מי זה האיש? אנחנו רואים מספר הושע שמדובר במלאך. מה זה מלאך שנלחם עם האדם? האדם נלחם עם כוח אלוהי. כן, הרי המלאך מיוחס לאלוהות. אם כן, יש ליעקב הכרה בצד האלוהי של מי שכנגדו הוא עומד. מי הוא זה שכנגדו הוא עומד? הלא הוא עשיו. כלומר, יעקב מכיר בכך שבתרבות, במדינה, בכל העולם של עשיו, שבסופו של דבר עתיד להיות העולם המערבי-נוצרי, יש שם ערכים, והוא גם נמשך אחריהם, והוא גם צריך לנצח אותם. זה מאבק שהרבה יהודים עברו אותו במהלך הגלות, במיוחד מסקופת האמנציפציה, ולכן הוא צריך להיאבק עם האיש שעמו, עד, והאיש הזה הוא נמצא אימו. כלומר, אם הוא אימו, סימן שהוא בתוכו. יש בתוכו משהו שמכיר בערך של עשיו. אחד הדברים שמוצאים אצל יהודים שנמשכים אחרי הנצרות למשל, או אחרי הליברליזם המערבי, זה שכאשר מגיעים אל אותם המחוזות, הם פוגשים את יהדותם, את עצמם. כי הרי הנצרות לקחה את היהדות ועשתה אותה לאלילית. הערכים הליברליים מקורם בצורה מקורית כלשהי בתוך עולמם של חז"ל, למרות שהם קיבלו צורה מעוותת בקוסמופוליטיות המודרנית. אם כן, יעקב צריך להיאבק עם עצמו בסופו של דבר, וזאת עד זמן הגאולה, עד עלות השחר. ויר כי לא יכול לו, אני בפסוק כ"ו, ויגע בכף ירחו, ותקע כף ירח יעקב, בהיאבקו עמו. כלומר, לקראת השחר יש מכה. והמכה האחרונה היא ממש לפני הגאולה, והיא מכה שמצליעה, גורמת לצלוע בסופו של דבר. ואנחנו יודעים היום מבחינה היסטורית על מה מדובר. מדובר בשואה. כן? כלומר, מצליח שרו של אדום לגרום מכה בירחו של יעקב. אבל בסופו של דבר, יעקב מנצח. ויומר שלחני כי עלה השחר, ויומר לא אשלחך כי אם ברכתני. כלומר, המלאך צריך להסתלק בשעת השחר, בשעה שהוא כבר ממלא, גמר את תפקידו, ויעקב אינו מסכים לשלחו. כן, מה אתה רוצה?
אומרים שהשואה זה הצליעה, כי זה החורבן הכי טרי שיש לנו, ואולי מחר אחמני ג'אן יתנפיל ונגיד שזה.
אתה אומר ככה, אנחנו אומרים שהצליעה זה השואה, כי באמת זה הדבר הטרי ביותר שיש בידינו. לך תדע מה יהיה מחר עם אחמדי נג'אד, חלילה וחס, אולי יותר. מה, יש לך פה 6 מיליון אנשים להרוג? מה? לא, אם כבר, אתה מדבר במספרים, כן? לא, אבל ברור שלא. כן, כלומר, יש מה שלפני השחר ויש מה שאחרי השחר. כלומר, ההתמודדות שלנו עם האומות אחרי שעלה השחר, דיינו אחרי שהגאולה כבר התחילה, זה כבר לא נקרא לילה. זה כבר גוג ומגוג. זה כבר לא אדום. בסדר? אם כבר יש אופציה של אסוד נורא, האופציה זה גוג ומגוג. אבל זה לא האופציה של השואה. תהיתי? כן, בבקשה.
הרב, מה השואה בין מכת כף הירך לשואה?
כף הירך זה המקום שהוא צמוד לגיד הנשה. אנחנו נראה את זה בהמשך. גיד הנשה זה הגיד שקרוי על שם הנשייה, הזיכרון והשכחה. כל פעם שיש ניסיון לבטל את הזיכרון, את ישראל בתור הזיכרון של האנושות, זה פגיעה בגיד הנשה. כן. תחלת דומה לים, ים דומה לרקיע, רקיע דומה לכיסא הכבוד, אמור רבותינו. ים, רקיע, כיסא, ראשי תיבות, ירך. ויאמר לא אשלחך כי אם ברכתני. אנחנו לא עוזבים את גלות אדום לפני שאנחנו מקבלים ברכה מאדום. מעניין מה הדבר הזה. מה זה הברכה שאנחנו צריכים לקבל מאדום? זאת שאלה רטורית, כלומר זה נאמר על מנת שאני אענה. כן? לא תמיד אני מצליח לסמן את זה. כן? אבל, אם כן, מהי הברכה שאנחנו צריכים לקבל מאדום? אנחנו רואים ש... במהלך הגאולה אנחנו צריכים להשתמש בכוח של אדום. צריך להקים צבא. צבא על חרבך תחיה, זה דווקא כוחו של עשיו, לא הכוח של יעקב. על חרבך תחיה. מאיפה אנחנו נלמד להשתמש בחרבות? אנחנו רואים שמבחינה היסטורית צהל הוקם על ידי כוחות של יהודים ששרתו בצבאות של אומות העולם, או של רוסיה, או של גרמניה, או של בריטניה. האנשים האלה למדו אצל אומות העולם את הכוח של חרבו של עשיו, ומכוח זה הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו על ידי הברכה של אדום. כלומר, הברכה של אדום זה ההסכמה שאנחנו נחזור אל הפוליטיקה הבינלאומית. אז אחד הביטויים זה גם ההצהרות המדיניות של הצהרת בלפור, כ"ט בנובמבר, החלטת האום וכדומה. אבל ביסודו של דבר זה להשתמש באופן לגיטימי בכוח של עשיו. כי יש תמיד חשש שמי שמשתמש בידיים של עשיו יהפוך לעשיו בעצמו. ויעקב צריך להתגבר על החשש הזה ולהכיר בזה שהוא תמיד יישאר יעקב בעצמותו גם כשהוא ישתמש בכוחות של אדום. כן, למרות כל הביקורת של אומות העולם עלינו. בבקשה אדוני. כן. אתה אומר ככה, שיצחק הרי כבר בירך את יעקב בברכה שהוא התכוון לתת לעשיו. לא נכון. יצחק בירך את יעקב בברכה שהוא התכוון לתת לעשיו שיש לו כל יעקב. ברור? הרי זה מה שכתוב שם. ויאמר הכל כל יעקב, והידיים ידי עשיו, ולא יכירו, כי היו ידיו כדי עשיו אחיו שעירות, ויברכהו. כלומר, ההסכמה של יצחק לברך, זה לא לברך את העשיו המקורי. אם זה העשיו המקורי, הוא נתן לו ברכה אחרת לגמרי. הברכה שהוא נתן באמת בפועל לעשיו, על חרבך תחיה. ואילו כאן הוא נתן ברכה שמתאימה לעשיו, שיש לו קול של יעקב. כן, מתי ראינו שעשיו, אגב, המקורי, שמשתמש בידיים המקוריות של עשיו, מדבר בקול של יעקב? קוראים לזה הנצרות. כן, כשאדום ימצא את הקול של יעקב. ויש גם, לפעמים, שהקול של עשיו עם הידיים של יעקב. מתי זה? היידיש, כשהיהודי מדבר גרמנית בשפה של אדום. כן? ברור. ויש גם הקול של כל יעקב עם הידיים של יעקב. זה היהודי החלש של הגלות, שלא מסוגל לצאת מהגטו. ברור. יש גם הקול כל עשיו והידיים ידי עשיו, זה ראינו בשואה. כן? כלומר, יש כל האופציות האפשריות. אז אם כן, אנחנו דורשים לקבל את הכוח של עשיו. יש מדרש מפורסם בבראשית רבה, שכתבו עליו הרבה, שהקדוש ברוך הוא, לפני שהוא הציע את התורה לעם ישראל, הציע אותה לאומות העולם. המדרש אומר דבר תמוע, שהם סרבו לקבל, ואז בדלת ברירה, הקדוש ברוך הוא לא היה לו למי לתת, אז חיפש מישהו שמוכן לקבל, לקבל. מצא את היהודים, נתן להם את התורה. כן? זה מקרא מדרש לא מחמיא כזה. ברירת מחדל, אף אחד לא רצה לקבל, טוב, אז אולי ישראל מוכנים לקבל. השאלה היא, מה זה הפנייה הזאת? מה התוכן של הפנייה של הקדוש ברוך הוא אל אומות העולם? האם זה אירוע היסטורי? אז נכתב על זה הרבה, אני רק רוצה להתייחס פה לדברי הזוהר בלבד, כן? לא למה שהמהר"ל כתב על זה, ולא למה שהרמב״ם כתב על זה. אני רוצה להתייחס כאן לדברי הזוהר. הזוהר אומר שהקדוש ברוך הוא מעולם לא נגלה אל אומות העולם, אלא הוא נגלה אל השרים של אומות העולם, אל המלאכים שלהם. ולמשל, כאשר הוא בא לתת את התורה לעשיו, הכוונה לשר של עשיו. ואז המדרש, הזוהר מתאר בצורה קצת הומוריסטית את השיחה בין הקדוש ברוך הוא לבין השר של אדום. השר של אדום רואה שהקדוש ברוך הוא בא עם תורה, ואומר לעצמו, אוי ואבוי, איך אני אצא מזה? כתוב שמה לא תרצח, זה משהו נורא. איך אפשר להסתדר בזה, עם זה? ואז השר של אדום, ככה הזוהר מספר, מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אומר, תשמע, מתנה כל כך יפה, לא מתאים לי. תן את זה לישראל. הם באמת ראויים יותר למתנה כל כך יפה. ולכבוד יום המתנה הזה, אני גם אפילו מוסיף מתנה משלי. אני נותן את חרבי לישראל, לכבוד קבלתם את התורה. כן, כאילו יענו הוא רוצה לעשות טובה. וככה הקדוש ברוך הוא נותן את התורה לישראל, יחד עם החרב של עשיו. אז זה בדיוק העתק של מה שאנחנו רואים כאן. לא אשלחך, כי אם ברכתני. אני צריך קודם כל להיכנס להיסטוריה הפוליטית מחדש, אני זקוק לברכה של עשיו. אבל איזה מין ברכה זאת? ברכה שמכירה בעליונות המוסרית של ישראל. בואו נראה. ויאמר אליו, מה שמך? ויאמר יעקב. מה המשמעות של המילה הזאת אגב? מה זה יעקב? מישהו, כן, כאן אני מכוון כן לשאול. מישהו יודע מה פירוש המילה עקב? מה זה? לעקוב אחרי מישהו, מה עוד?
גוף תלת ממדי.
גוף תלת ממדי, מעוקב, מה עוד? עקום. כן, עקוב הלב. יש איזה רוע, משהו עקום. כן? והיה העקוב למישור. נכון? כלומר, נוף כזה עם עליות וירידות, יבוא יום שהוא יהיה למישור, ישר. אז, ויאמר אליו מה שמך, ויאמר יעקב. בעצם מה אומר יעקב כשהוא אומר את השם שלו? הוא אומר, אני עקום. אני מסתדרותניק כזה. אני צריך להסתדר בעולם, ולכן אני צריך לעשות כל מיני רמאויות. אני צריך לרמות את לבן, ואני צריך לרמות את עשיו, ואני צריך לרמות אולי את עצמי. בקיצור, אני יצור כזה שכדי לשרוד, עושה כל מיני פויל שטיק וקונצים. זה בשפה של עשיו. ויאמר, לא יעקב יאמר עוד שמך, כי אם ישר. והיה העקב למישור. נכון? ישראל. כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. אז מה הוכחת? שעכשיו בזכות מגיע לך להיות כעשיו. בואו נראה מה שרשי אומר. לא יאמר עוד שהברכות באו לך בעוקבה ורמיה. כי אם בשררה וגילוי פנים. מגיע לך. בסדר? ברגע שאתה מוכן להתנהג עם פוליטיקה ישרה, שזה כולל גם הפעלת האלימות איפה שצריך להפעיל אלימות, אז אתה נהיה ישראל. כי שרית עם אלוהים ואנשים ותוכל. או, זה מעבר, זה שינוי, זה המעבר מן הגלות אל הארץ ישראליות. הוא מפסיק להיות יהודי והוא נהיה ישראלי. כן, בבקשה. כי שרית עם אלוהים, רגע, כי שרית עם אלוהים, מי זה אלוהים? שהוא שר איתו. המלאך, שנקרא איש. ועם אנשים, מי זה אנשים? זה עשיו ולבן. ותוכל והצלחת. מה? הצלחת. זה עברית. מילים בעברית אנחנו אמורים להבין מעצמנו. וישאל יעקב ויאמר הגיד ענה שמך. ויאמר, למה זה תשאל לי שמי? ויברך אותו שם. מה הפירוש כל המילים האלה? באמת אני שואל, מה אכפת לו ליעקב את השם של מי שמדבר איתו? מה, וכי הוא לא ידע מזה בכלל? הוא הבין שזה השר של עשיו, לא? וישאל יעקב ויאמר הגיד ענה שמך. כאן אנחנו צריכים להבין מה פירוש שם. מה זה שם? מטרה. איפה ראינו את זה? לשם מה? יפה. זאת אומרת, בעברית כשאומרים לשם משהו, הכוונה לאיזו מטרה. אם כן, שמו של אדם או שמו של כל דבר, מבחינת העברית המקראית, זה מורה על המטרה. אז אם כן, מה מבקש יעקב לדעת? מה המטרה שלו? כלומר, במילים אחרות, מה הצדקת הקיום של שרו של אדום? הרי אני לקחתי את הכוח שלך עכשיו. אז מה נשארת? אתה הרע. בשביל מה הרע קיים? אם הרע יאמר את שמו, דיינו את סיבת קיומו, מה יתברר? שהוא טוב, אז הוא כבר לא רע. כי הרי אמרו רבותינו, גדולה עבירה לשמה ממצווה שלא לשמה. עבירה לשמה זה לעשות את הרע למטרה טובה. אבל ברגע שהמטרה הטובה של הרע היא גלויה, אז זה כבר לא רע. ולכן אי אפשר היה לגלות את השם של השר של אדום לפני שנגמרת ההיסטוריה. כי אז הוא יתבטל ואז לא נוכל להשתמש בו. כך מסביר הרב קוק בפנקס י' ג'. לכן הוא אומר, ולמה זה תשאל לשמי? בא יברך אותו שם. למה צריך וישאל ויאמר? למה לא כתוב רק ויאמר יעקב הגיד ענה שמך? או למה לא כתוב רק וישאל יעקב הגיד ענה שמך? למה גם וישאל וגם ויאמר? זאת שאלתך? תשובתי היא שאינני יודע למה. לא כל דבר אני יודע. זהו, ככה זה. אכזבה, מה אתה אומר?
אפשר לומר שבעצם כתוב פה וישאל יעקב שאלה כל
שיש
אנחנו לא יודעים מה, ואז ויומר זה בעצם...
יכול להיות, יכול להיות. נכון, יכול להיות. אני לא יודע. טוב. כן.
זה מלאך האלוהים כאן?
זה מלאך האלוהים.
שרו של אדום.
שרו של אדום, מה הבעיה?
זה המלאך האלוהים, שרו של אדום?
ודאי, מה זה שר של אדום, אם לא מלאך אלוהים? בסדר? ויקרא יעקב שם המקום פניאל. כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים, ותנצל נפשי. זאת אומרת, הוא מדבר על מקום שבו הוא ראה פנים אל פנים. ויזרח לו, מה זה ותנצל נפשי? נפשו, לא גופו. ותנצל נפשי, כלומר, היה לו פה מאבק רוחני, מטאפיזי, שהוא הצלח לעמוד בו, או הייתי אומר מאבק מוסרי שהוא הצלח לעמוד בו. ויזרח לו השמש. תגידו, מה זה המגלומניה הזאת? ויזרח לו השמש. השמש זורחת לכולם. נכון? אז זה צריך לכתוב, ויזרח השמש. מה זה ויזרח לו? עד עכשיו למי היא זרחה? לעשיו. איך אתם יודעים? כתוב, ויצא יעקב מבאר שבע, וילך הרנה, ויפגע במקום, וילן שם, כי בא השמש. ויקח מאבני המקום, ויעשה מראשותיו, וישקע במקום ההוא. זה ראינו בשעה שיעקב יוצא לגלות. יעקב יוצא לגלות, אז בא השמש. המילה בא השמש, בעברית מקראית, ביאת שמש, הכוונה שקיעה. אבל אפשר גם להבין את זה שהגיע השמש. בא השמש, הגיע שמשו של עשיו למשול בעולם. כי הרי אי אפשר להזניח את הפוליטיקה הבינלאומית בלי שמישהו יתפוס אחריות על הפוליטיקה. נכון, זה מאוד נחמד שאנחנו הסכמנו להיכנס, או הסכמנו, או הוכרחנו להיכנס לגלות ארוכה, אבל בזמן הגלות מישהו צריך לנהל את העולם. מי מנהל את העולם? עשיו. זאת הסיבה שכאשר אנחנו חוזרים לפוליטיקה, צריך לבקש רשות מעשיו. כי אנחנו אומרים לו, שלום, חזרנו לעבודה. כן, ומה איתי? אתה מתבקש בבקשה לפנות את המקום. לא נעים, לא יפה. לכן צריך לבקש מהאום, מהאומות המאוחדות, מחבר הלאומים, מבלפור, מוועידת סן רמו, לא יודע מה, רשות להקים בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל. כך נאמר במכתב אל לורד בלפור, אל לורד רוטשילד על ידי לורד בלפור, שממשלת עוד מלכותה רואה בעין יפה את הקמתה, את הקמתו של בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל. בפלסטינה מה שקראו אז. אז אם כן, עכשיו חוזרת השמש לזרוח עבור יעקב. מכאן ואילך הוא צריך לתפוס מקום, תפקיד, במשפחת העמים, במשחק הפוליטי. ויזרח לו השמש. כאשר עבר את פנואל, והוא צולע על ירחו. על כן, מה? לא, זהו, זה נגמר.
אבל היה גלות 2000 שנה עכשיו.
גלות של הבנים, לא של האבות. אנחנו מדברים פה על ההיסטוריה של האבות. זהו, נגמרה הגלות של האבות. לכאורה. נכון? זהו, לכן הוספתי את המילה לכאורה. כן? איך יודעים שזה לא יחזור? כי זה הגלות השלישית, זהו, נגמר. רק 3 גלויות יש לנו. נכון? מצרים, בבל ואדום, זהו, נגמר. איך יודעים? אני הוכחתי את זה כשלמדנו את הפסוק פן יבוא ויקנים על בנים. נכון? שהתורה סיפרה לנו מראש שתהיינה רק 3 גלויות, אחת כדי להוציא אל הפועל את התורה שבכתב, זה גלות מצרים. השנייה להוציא אל הפועל את התורה שבעל פה, גלות בבל. ועוד אחת כדי להוציא אל הפועל את תורת הקבלה, גלות אדום. שנאמר, ביצים, אפרוחים ובנים. זוכר את זה? זהו, נגמר, אין יותר. ביצים, אפרוחים, בנים, גמרנו. ועל זה נאמר במגילת איכה, תם עוונך בת ציון, לא יוסיף להגלותך. פקד עלייך בת אדום. מה הקשר בין לא יוסיף להגלותך לבין בת אדום? רש"י, כשיצאו מגלות אדום, לא יגלו יותר. וכן אנחנו אומרים שהנביא כבר אמר לך שגלות אדום היא הגלות האחרונה. ולכן מדינת ישראל, אינשאללה, לא תחרב כלל. כן, בבקשה.
רבי עקיבא אמר את הטיעונים האלה לתלמידים שלו?
רבי עקיבא אמר...
זיהת התקופה שלו כפוטנציאל.
הוא חשב שאפשר לצאת מהגלות של אדום, ולא הצליח. אבל אנחנו יצאנו מגלות אדום, נגמר. ב-48, בה' באייר תשח', נגמרה גלות אדום. כיוון שנגמרה גלות אדום, אז אנחנו במצב הרבה יותר טוב מרבי עקיבא. רבי עקיבא ניסה לצאת מן הגלות ולא הצליח. בסדר? כן. יש אומרים, כן, יש אומרים שאנחנו עדיין בגלות. הנוצרים, למשל, אומרים את זה. הם סוברים שגאולה זה אקט רוחני. ואילו היהדות סבורה שהגאולה זה אקט פוליטי. כן, יש גם, זה שיש יהודים שנמצאים בפזורה של מדינת ישראל, זה נכון. בדיוק כמו שיש אמריקאים בג'מאיקה, או באוסטרליה. יש אמריקאים אפילו בארץ. זה אומר שארצות הברית לא עצמאית? אז אנחנו גם כן, האומה היא עצמאית ויש יהודים בחוץ לארץ. זה שזה לא בסדר שהם בחוץ לארץ, זה סיפור אחר, אבל זה לא קשור לגלותנו. אנחנו, ברוך השם, יצאנו מעבדות לחירות. אשרינו מה טוב חלקנו, שאנחנו בדור של הגאולה. חשוב לדעת את זה. כן, יש אנשים שאומרים, עוד מעט, אוטוטו תבוא הגאולה. זה מזכיר לי אנשים שב-11 בבוקר, או בצהריים, אומרים, חבר'ה, עוד מעט השמש תזרח. כל הכבוד. טוב, אז ויזרח לו השמש, כאשר עבר את פנואל, והוא צולע על ירחו. על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך עד היום הזה. כי נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשה. זה משהו תמוע מאוד. הפסוק הזה שעכשיו קראנו, זה פסוק בהלכות כשרות. מה הבעיה? אני יכול לעזור אולי? אז למה שלא תשאל אותי? זה הרבה יותר טוב שתשאל אותי. כן, אתה שואל שאלה יפה, האם המאבק הזה התרחש גם באופן פיזי, מוחשי, או שהוא כל כולו רוחני? זאת השאלה, נכון? התשובה היא שזה היה בחלום. כל זה היה בחלום. אז איך הוא צולע? ודאי שהוא נפגע פיזית. אבל המאבק היה רוחני. הכיצד? איך יכול להיות שאדם שחלם חלום קם בבוקר והוא צולע? התשובה היא פשוטה. יש השפעה פיזית לחלומות. נכון? זה נקרא פסיכוסומטי, קוראים לזה. הוא חולם שהוא נאבק עם המלאך, וזה כל כך ממשי אצלו שהוא קם צולע. מובן? בבקשה. מכאן שתמיד כדאי לשאול אותי, ולא את החבר שלך. כן.
דיברנו על
לינה,
שזה לעבור את הלילה, ולא דווקא לישון.
נכון.
זה איפה רואים
כשהוא
ישן?
איך יודעים שהוא ישן? לא יודע, אבל הרמב"ן אומר את זה, מה אני אעשה? מה, אתה לא מאמין לגדוילים? טוב, עכשיו אני רוצה שוב... מה?
למה אי אפשר להגיד שכל המאבק הזה לא היה בעולם הבא? למה אי אפשר להגיד שכל המאבק הזה לא היה בעצם עולם אחר, בעולם הבא?
זה בדיוק מה שאמרנו. הבעיה היא שזה בבוקר שהוא צולע על ירחו. על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירח עד היום הזה, כי נגע בכף ירח יעקב בגיד הנשה. כאן הייתי רוצה קצת יותר להעמיק בפסוק הזה. הפסוק הזה הוא מדיני הכשרות. כלומר, אם אני רוצה לאכול בשר, אני שוחט איזושהי בהמה, אני צריך להיזהר שלא לאכול את גיד הנשה של הבהמה. במסכת חולין יש פרק שלם, פרק גיד הנשה, הוא הפרק התשיעי, ששם יש כל... תשיעי? לא זוכר. פרק גיד הנשה, שהוא כל כולו דינים של אכילת גיד הנשה. האיסור, ההיתר וכדומה. עכשיו, הלכות כשרות בתורה, אני יודע איפה לשים את זה. אני יודע לשים את זה בספר שמות, או עוד יותר טוב, בספר ויקרא. ספר ויקרא מלא בהלכות, על כשרות, פרשת שמיני, זה, את זה תאכלו, את זה לא תאכלו. מה פתאום תקעו לנו איזה סיפור פה, כלומר הלכה, באמצע הסיפור? הסיפור כל כך יפה, פתאום באמצע פלש כזה, יש הלכה שיוצאת לך מהסיפור. רוצים ללמד אותנו משהו. התורה רוצה ללמד אותנו דבר חשוב, והוא שהטעם האמיתי של המצוות נמצא בסיפורים של חיי האבות. הנה, גילינו עכשיו דבר שלא תמיד ידענו. מה הטעם האמיתי של המצוות? אז כל מצווה ומצווה, יש לך עבודה עכשיו לעשות, זה מתחיל מאיזשהו סיפור שהתחיל עם האבות. כיוון שכאן התורה גילתה לנו לגבי מצווה אחת, כבניין אב לכל המצוות כולן, אז כמה מצוות נשאר לנו עדיין לברר? 612, כן? אחת כבר התברר, לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, כי נגע בכף ירך יעקב, זהו. זה, אז מאחת מהתרייג נשאר לנו 612 מצוות לברר. עד כאן ברור? כן. אתה רוצה להגיד משהו? אז תגיד.
הרב אומר שזה שאנחנו שאבות כבר שמרו את המצוות, זה יותר מזה
שהם
שמרו את המצוות,
הם יצרו את המצוות? אני לא אמרתי שכן, ודאי. לא אמרתי פה שהאבות קיימו את המצוות או שמרו את המצוות. הם בעצם ייצרו אותם, כן? הייצור של המצוות נמצא בחיי האבות. רק שאצל האבות זה התנהגויות טבעיות, ואצלנו זה מצוות. כן? ברור. אגב, זה דבר מאוד מוזר. למה בגלל שנגע בכף ירך יעקב, אני לא אוכל את גיד הנשה? מה זה קשור? אולי בגלל שנגע בכף ירך יעקב, אנחנו צריכים ללכת עם מקל הליכה. אלא הכוונה שאם המלאך יכול לפגוע בירך של יעקב, זה אומר שיש חולשה ליעקב בתחום הזה. החולשה שלנו זה בתחום של הזיכרון, הנשה. נשה מלשון נשייה. מה שזז. שם האתגר שלנו, ושם אם כן הפגיעות הגדולה שלנו. ומאחר ואנחנו מה שאנחנו אוכלים, אם אנחנו אוכלים את הגיד הזה, מתגלה החולשה שלנו. ולכן לא אוכלים. עכשיו נשאלת השאלה, למה התורה בחרה מכל המצוות כולן לגלות את טעמה של המצווה דווקא במצווה הזאת ולא במצווה אחרת? רגע, אתה אומר שהמצווה הזאת היא ממצוות לא תעשה. יפה. עכשיו אני שואל, כמה מצוות לא תעשה ישנן? כמה? שסה, 365. כן? 365 מצוות לא תעשה. בער נא לי, אדוני, מדוע ישנן 365 מצוות לא תעשה? כנגד מה? כמספר הימים בשנה. זאת אומרת שאתה החלטת לקבל את דעת הגמרא. בתלמוד, במסכת מכות, רבי סמלאי אומר ש-365 מצוות לא תעשה כנגד ימות החמה. ומדוע דחית את דעת הזוהר? מה אומר הזוהר? כנגד 365 גידים שיש בגוף של האדם. מצוות עשה כנגד 248 איברים, ולא תעשה כנגד 365 גידים. הגידים שקושרים בין האיברים. 365 גידים. אגב, בתורת הדיקור הסינית, יש 365 נקודות של מפגשים של המרידיאנים. מעניין, בגוף של האדם. אז אתה בעצם מעדיף את דברי הגמרא על פני הזוהר. נכון? ככה אתה עשית. אף על פי כן, אני דווקא בעד הדחויים, בעד החלשים, ולכן אני אגן על דעת הזוהר. הזוהר אומר ש-365 גידים. אז מה, איזה סוג מצווה צריך לשמש כאב טיפוס להסברת מצוות לא תעשה? מצווה קשורה לגיד. ואין לנו מצווה קשורה לגיד, אלא מצוות גיד הנשה. לכן, כיוון שהתורה רצה לגלות לנו את הטעם האמיתי של שסה מצוות לא תעשה שכנגד הגידים של האדם, עשתה זאת דרך המצווה הקשורה לגיד. עד כאן מובן? עכשיו, אם זה נכון מה שאמרתי, חיזקתי מאוד את דעת הזוהר. עכשיו החלשתי את דעת הגמרא. כיצד נחלקל את דברי הגמרא? מדוע התורה בחרה בגיד הנשה? אז אתה כבר מסתמך על מידע מוקדם שיש לך, משיעורים שלי שכבר שמעת, ואולי מכן נשאלת השאלה, מדוע אתה מזוז את הזמן שלך לבוא לשיעור הזה? כן? כתוב, ויזרח לו השמש. כלומר, אחד מ-365 ימים שבשנה, והוא צולע ליריחו. כלומר, אחד מ-365 ימות החמה. אם כן, אנחנו רואים ששתי הדעות, גם דעת התלמוד וגם דעת הזוהר, נרמזו במצווה הזאת. בסדר? כן, בבקשה.
אבל אמר שיש לנו נקודת
חושה וזיכרון.
נכון.
לעם ישראל יש תפקיד להיות הזיכרון של האנושות. ולכן, דווקא במה שאנחנו חזקים בו, ובמשהו הייעוד שלנו, שם חולשתנו. בזה שאנחנו עלולים לשכוח. כן, כלומר, למשל, אם נגיד שיש אדם שהכישרון שלו זה לכתוב, אז איפה החולשה שלו? בידיים. וכדומה. בסדר? וישא יעקב עיניו. כן, בבקשה.
כמו שהרב אומר, זה לא בניין אב לכל אב, זה רק עליו.
אתה אומר שמכאן בעצם בניין אב לכל מצוות לא תעשה. מה יהיה הטעם הגלוי של מצוות עשה? ברית המילה, יפה. נכון? שהיא באה להשלים 248 איברים שבאדם. לכן התורה שהיא רצתה לגלות לנו את הטעם של מצוות הקשורות לאיברים, לקחה מצווה שקשורה בעבר. דהיינו, ברית המילה. יפה מאוד. פרק למד ג' פסוק א'. וישא יעקב עיניו, ויער והנה עשיו בא. ועמו 400 איש, ויחץ את הילדים על לאה ועל רחל ועל שתי השפחות, וישם את השפחות ואת ילדיהן ראשונה, ואת לאה וילדיה האחרונים, ואת רחל ואת יוסף האחרונים, והוא עבר לפניהם, וישתחו ארצה 7 פעמים עד גשתו עד אחיו. אם כן, מה אומר לנו הכתוב? שכדי להצליח במפגש בין ישראל לבין אדום, כלומר בשביל הפיוס בין ישראל לבין האנושות, אנחנו צריכים לעבור מצב של 7 השתחוויות. נכון? כלומר 7 כניעות של עם ישראל במשך ההיסטוריה. מה הן? 7 כניעות. הראשונה, מה הכניעה הראשונה שלנו? מול איזו אומה? מצרים. יפה. 2. אשור. 3. בבל. 4. פרס. 5. יוון. 6. רומא. 7. ישמעאל. עד גשתו עד אחיו. עברנו את כל זה, ברוך השם, אפשר עכשיו, אם תרצו השביעי גוג ומגוג, גם זה יכול להיות, ומכאן ואילך עד גשתו עד אחיו. אינני יודע. וירוץ עשיו לקראתו ויחבקהו, ויפול על צוואריו וישקהו, ויבכו. זה מאוד מעניין. עשיו בא עם 400 איש, אז למה הוא עכשיו מחבק אותו? או שהוא תכנן להרוג אותו, או שהוא אוהב אותו. משהו לא מובן כאן. אם אתה באת להתחבק עם יעקב, אז אל תטריח 400 איש לבוא איתך. תבוא לבד או עם כמה אנשים. ברור שאם באת עם 400 איש, אתה התכוונת להרוג אותו. אז למה פתאום עכשיו אתה מחבק אותו? אז בואו נראה, באמת השאלה היא גדולה. רש"י אומר, אמר רבי שמעון בן יוחאי, הלכה היא. מה פירוש המילה הלכה? הלכה, אצל חז"ל פירושו בדרך כלל. הלכה היא, בידוע שעשיו שונא ליעקב, אלא שנחמרו רחמיו באותה שעה ונשקו בכל ליבו. טוב, יש פה גם גילוי וגם שאלה. גילוי חשוב, שיעקב מסוגל לאהוב את עשיו. שעשיו מסוגל לאהוב את יעקב. אבל יש עוד משהו שלא ברור. למה? מה קרה באותה שעה שגרם לעשיו לרחם על אחיו? מה היה בעצם יעקב ראוי לרחמים? מה? שהוא צולע. כלומר, הצליעה גרמה לאהדה באותה שעה. מיד אחרי השואה, כל העולם כולו מסכים, מגיע המדינה ליהודים. כל זמן שהוא צולע. עד מתי? עד מלחמת ששת הימים. ואז הוא פתאום חזק, זה כבר אתה מגזים. זה לא הרשנו לך. הרשנו לך להיות צולע. אבל אם אתה כבר חזק, אנחנו כבר לא כל כך אוהבים אותך. אבל זה מה שכתוב כאן, כן? שעשיו אהב את יעקב ונשקו בכל ליבו באמת. זאת אומרת שיש פה ציפייה לאפשרות של הכללתה מחדש של הנצרות בתוך היהדות. זה אפשרי. כן? של כל התרבות המערבית, איזה מין פיוס שאנחנו מצפים לו, יכול להיות שאנחנו יכולים עכשיו כבר להתחיל את העבודה הזאת. כן. וישא את עיניו, וירא את הנשים ואת הילדים, ויאמר מי ילך, ויאמר, הילדים אשר חנן אלוהים את עבדך, ותיגשנה שפחות עיניו ילדיהן ותשתחוונה, ותיגש גם לאה וילדיה וישתחוו, ואחר ניגש יוסף ורחל וישתחוו. אז כולם ישתחוו, חוץ מי? מבנימין. כן, בנימין עוד לא נולד, אז הוא לא יכול להשתחוות. כן, אז זה דבר חשוב. זה אומר שבתוך הזהות של עם ישראל, יש כוח שלא משתחווה. מי שלא משתחווה, הוא היסוד לניצחון בבוא הזמן. כן? ברור, זה קשור לפורים, כן? שמרדכי, שהוא משבט בנימין, לא השתחווה לעשיו וכו'. כן, מה אתה אומר?
הפיוס הזה אפשרי גם בלי
הצליעה? האם הפיוס הזה אפשרי בלי הצליעה? לכאורה לא.
אז אם אנחנו באמת
לא, אבל כיוון שהוא התרגל פעם אחת לרחם עלינו, הוא עכשיו יכול, כל הזמן. כן. והיום, מה? בהתחלה. זה מתחיל מהצליעה. ויומר, מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי? ויומר, למצוא חן בעיני אדוני, ויומר עשיו, יש לי רב, אחי לך אשר לך. ויומר יעקב, על נא, אם נא מצאתי חן בעיניך, ולקחת מנחתי בידי, כי על כן ראיתי פניך, כראות פני אלוהים ותרצני, קח נא את ברכתי אשר הובאת לך, כי חנני אלוהים וכי יש לי חול, ויבצר בו ויקח. כלומר, אנחנו רואים שלעשיו יש רב, ליעקב יש קול. למה לעשיו יש רב? כי יש לו הרבה, נכון? נכון, יש לו הרבה. אז אף פעם לא יהיה לו מספיק. כי מה שעשיו מעוניין בו זה הכמות. אצל יעקב יש האיכות, לכן יש לו קול. בסדר? יש, רבי נחמן ברסלב, יש לו איזה עקיצה בנושא הזה. הוא אומר שיש כאלה שיש להם רב, אבל זה עשיו. כן. ויומר נשאה ונלך ונלך נגדך, ומילה, ואדוני יודע כי הילדים רכים והצון והבקר עלות עליי, ודפקום יום אחד ומתו כל הצון, יעבור נא אדוני לפני עבדו ואני אתנהלה לאיתי. מסביר הרב קוק. מה זה יעבור נא אדוני לפני עבדו? הרי מדרש אומר שיעקב שלח לעשיו את הפורפירה. נכון? מה? למה הוא העביר לו את הפורפירה? לא יודעים מה זה פורפירה? פורפירה זה ארגמן של מלכות. זה בגד שלובשים המלכים. כאילו יעקב אומר לעשיו, קח את השלטון בזמן שצריך שתיקח. כלומר, יעקב עכשיו מכין את תקופות הגלות של האומה. הוא אומר, יש איזה זמן שבו יצטרך העולם להתנהל על פי עשיו ולא על פי יעקב. זאת למה? אומר הרב קוק בספר הקדוש אורות.
יש פה אורות?
יש. זהירות פסקה שמאלנית. לכאורה. זה בהמלחמה בעמוד י' ד' באורות. כן? פסקה ג' עזבנו את הפוליטיקה העולמית. כן? עזבנו את הפוליטיקה העולמית. מתי זה קרה? מרד בר כוכבא. כן? מרד בר כוכבא היה המעשה הפוליטי הגדול האחרון של היהודים. אחרי זה יצאנו לגלות ארוכה. עזבנו את הפוליטיקה העולמית. רצינו את זה אגב? אומר הרב, עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס, שיש בו רצון פנימי. כן, אדם עושה פעולה או מאונס או מרצון. אז אמנם היינו אנוסים באופן גלוי, אבל באופן נסתר, פנימי מאוד, רצינו. רצינו לעזוב את הפוליטיקה. מעניין, למה? עד אשר תבוא עת מאושרה. שיהיה אפשר לנהל ממלכה בלא רשעה וברבריות. זהו הזמן שאנו מקווים. טוב, אז עד כאן הנטייה, הייתי אומר, האובדנית, כן? כלומר, אתה לא רוצה לעסוק בפוליטיקה. יהודי הוא קוסמופוליטי, כן? עכשיו התיקון. מובן הדבר שכדי להגשימו, אנו צריכים להתעורר בכוחותינו כולם, להשתמש בכל האמצעים שהזמן מביא. כלומר, אתה תנסה כל פעם להחזיר את היהודים לארץ ישראל, להקים מדינה בארץ ישראל, לפנות לגדולי עולם, לכוחות הפוליטיים שקיים. אתה תנסה. הכל יד אל בורא, כל עולמי מנהל. כלומר, ברגע שאני אצליח, סימן שהקדוש ברוך הוא רוצה שזה יצליח. אבל האיחור הוא איחור מוכרח. כלומר, אנחנו יודעים שיש איזה זמן של עיכוב, שהמאמצים לא מצליחים עד שהם מצליחים. אבל למה העיכוב הזה? בחלה נפשנו בחטאים האיומים של הנהגת ממלכה בעת רעה. כן? הוא לא אומר שום דבר נגד השלטון העלאווי, כן? אבל הוא אומר, בחלה נפשנו בחטאים האיומים של הנהגת ממלכה בעת רעה. והנה, הגיע הזמן, קרוב מאוד, העולם יתבשם, ואנו נוכל כבר להכין עצמנו, כי לנו כבר יהיה אפשר לנהל ממלכתנו על יסודות הטוב, החוכמה, היושר וההערה האלוהית הברורה. כלומר, הרב כאן מציין שההופעה של הציונות המדינית זה בדיוק בתקופה שבני אדום התחילו לדבר על השלטון הדמוקרטי. פתאום אנחנו רואים שבני אדום מכריזים לפחות על כך שהם לא רוצים יותר להיות ברברים. חירות, שוויון ואחווה. מה הם עשו מזה אנחנו יודעים. אבל לפחות הכרזה יש כאן. הכרזה על כך שאנחנו רוצים, הם אומרים, אנחנו רוצים עולם עם הערכים של עם ישראל בעצם. אז מה שאומר כאן, יעקב שלח לעשיו את הפורפירה. שמעתם את הביטוי הזה פעם? מה זה פורפירה? יעבור נא אדוני לפני עבדו. אין הדבר כדאי ליעקב לעסוק בממלכה בעת שהיא צריכה להיות דמים מלאה, בעת שטובעת כישרון של רשעה. אנו קיבלנו רק את היסוד כפי ההכרח לייסד אומה, וכיוון שנגמל הגזע הודחנו ממלוך, בגויים נתפזרנו, נזרענו במעמקי האדמה. עד אשר עת הזמיר הגיע וכל התור יישמע בארצנו. כלומר, הציונות מופיעה בדיוק בזמן שבו עשיו מפסיק להיות זה שצריך לנהל את העולם, שבו אפשר לנהל את הממלכה שוב על יסוד הצדק, החוכמה, היושר וכו'. בסדר? אז זה מה שאומר כאן יעקב לעשיו, יעבור נא אדוני לפני עבדו. ואני התנהלה לי איתי. הלך לאט. כן, יש לי סבלנות. מה? למה מה? למה ההתנהלות האיטית הזאת? אתה מדבר על יעקב או על אבי האומה? אם אתה מדבר על יעקב, אז הוא רצה לשבת בשלווה. אם אתה מדבר על אבי האומה, אז הוא אומר, אנחנו יודעים שעתיד להיות מצב שצריך לחכות עד שעשיו יהיה מוכן. עד שהעולם שעשיו מנהל יהיה מוכן. כן. בבקשה.
פה הכל נראה כאילו שני אוהבים נפגשים.
נכון.
במציאות ראינו שזה לא רק בעניין של מדינת ישראל, בכלל בהיסטוריה. היה מלחצי דמים, היה...
אתה אומר שבהיסטוריה ראינו דוגמה לאהבה הזאת, למשל, אצל רבי ואנטונינוס. כן? שרבי, אבי האומה הישראלית, ראש בני ישראל, הוא מיודד עם הקיסר הרומאי, אנטונינוס, הוא מקיים איתו שיחות פילוסופיות, והם סחבקים אחד של השני. כן, זאת אומרת, זו דוגמה יפה שהבאת. כן.
אבל אנחנו רואים שזה עניין של האומה פה, לא של פרטים.
נכון.
מבחינת האומה, היה מאבקים.
מבחינת האומה, היו מאבקים, אתה צודק, היו גם מאבקים בשלב של היציאה אל הגלות, ובשלב של היציאה מן הגלות. כלומר, אני מסביר. כשיוצאים אל הגלות, אז יש מלחמה נוראה עקובה מדם. חורבן הבית, דיכוי מרד בר כוכבא, מאוד מאוד קשה. אחר כך זה בשקט. עד מסעי הצלב. כלומר, תקופה של בערך 1,000 שנה, שבה עם כל הצרות שעשו לנו הגויים, זה הסביל, אפשר לומר. איכשהו. משעה שנגמרו 1,000 שנה, ואז כבר היינו צריכים לחזור לארץ ישראל, התחילו הצרות. איפה באות לידי ביטוי הצרות? למשל, ויאבק איש אימו, ועוד כמה דברים כאלה. בסדר? כן.
הפסוקים
הקודמים
ראינו
שיעקב
מתחיל
לבכות,
ואז
הוא
אומר,
אני
לא
יודע כאן
החביבה הזאת
לתורה. אבל האם זה נצרה? אתה שואל בעצם את השאלה ששאלנו לפני 3 שיעורים. מדוע יעקב מתרפס לפני עשיו וקורא לו אדוני, נכון? כן, כלומר, אני מבין שהתשובה שנתנו לפני 3 שיעורים לא מוצאת חן בעיניך, ואתה רוצה תשובה אחרת. איי, 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 איי. התשובה היא שזה תלוי מתי. יש מצבים שצריך, יש מצבים שלא צריך. כשאנחנו צריכים להיות יעקב, יעקב צריך להתרפס, כשאנחנו צריכים להיות ישראל, אסור להתרפס. ואז בעצם מה שאסור זה לטעות לגבי אופי התקופה שבה אתה חי. צריך לדעת האם אתה בתקופת ישראל או בתקופת יעקב. כן.
נראה אבל שכבר קיבלנו את
המשיקות וחירוקים
ויעקב כבר חוזר לארצה, דווקא עכשיו זה היה
נראה
שלא צריך להתרפס.
הוא עוד לא עבר את הירדן. הוא עדיין תחת השליטה של הכוחות שמחזיקים אותו. עד שהוא יגיע לתחנת המעבר. בסדר? טוב. הוא עדיין בגלעד. נכון? בשלב הזה. אז מי ששליט עליו זה עשיו עדיין. אחרי שהוא יעבור את גלעד, אז הוא כבר יהיה הוא השליט. כן. לכאורה הוא כבר שינה את שמו לישראל. הוא אמר, ישראל יהיה שמך. מתי באמת נהיה שמו ישראל? בבית אל. זה אנחנו נראה עוד מעט. וישוב ביום ההוא, אגב, לא, יש גם רמז למה שיהיה לעתיד לבוא, כן? הוא רגיע לידים, עד אשר אבוא אל אדוני סעירה, ועלו מושים בארציון, נשפוט את הרסה, והייתה לה שם המלוכה, כלומר שיבוא יום שאנחנו נהיה השופטים בין העמים, ואנחנו גם נשפוט את הר עשיו. ויאמר עשיו, אציג נא מן העם, אציג ממך מן העם אשר איתי, ויאמר למה זה ימצא חן בעיני אדוני, וישוב ביום ההוא עשיו, לדרכו סעירה. כלומר, נשלח השעיר אל המדבר. מה שהוא השורש של מצוות שילוח השעיר לעזאזל, נכון? אם כן, כמה מצוות נשאר לנו עכשיו לבאר? 611, נכון?
גם מילה.
גם מילה, זאת אומרת, 610. וואה, אנחנו הולכים ומתקדמים בצעדי ענק. כן, וישוב ביום ההוא עשיו לדרכו שעירה. ויעקב נסע לעשות את חג הסוכות. אז אם כן, יש לנו כבר 609 מצוות שנשאר לנו. ויעקב נסע סוכותה. כלומר, סוכות, ההשתקפות של העולם העתידי. אין, הסוכה זה כינוי לעולם הבא אצל הנביאים, וסוכה תהיה אצל יומה מחורב וכו'. ויבן לו בית, ולמקנה הוא עשה סוכות, על כן קרא שם המקום סוכות. אם כן, זה השורש של חג הסוכות. עד כמה שאני זוכר, כתוב בפרשת אמור בספר ויקרא, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, בהוציא אותם מארץ מצרים. איפה זה היה? איפה זה היה המקום הזה, שבו הקדוש ברוך הוא הושיב אותנו בסוכות? מה? איפה זה סוכות? אה? ליד איתם, כלומר בין רעמסס לאיתם, נכון? וייסעו בני ישראל מרעמסס סוכותה, וייסעו מסוכות ויחנו באיתם בקצה המדבר. אז באיזה אזור זה בערך? לא רחוק מפורט סעיד, נכון? ואיפה כאן יעקב נמצא? בעבר הירדן, המזרחי. אז איך יכול להיות שקרה למקום סוכות? יש סוכות, אם כן, ליד רעמסס, ויש סוכות בעבר הירדן המזרחי? מה?
חג שני.
או שהכוונה שבסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים, אין הכוונה לסוכות של יד רעמסס. אלא לסוכות שבעבר ירדן המזרחי. בוא נבדוק. מתי יצאו בני ישראל ממצרים? מה זה לצאת ממצרים? בשביל מה יוצאים ממצרים? כדי להגיע לאן? לארץ ישראל. כמה זמן לקח להם להגיע לארץ ישראל? 40 שנה, זה לא נורמלי. היה צריך לצאת, להגיע מיד. כלומר, אם היו נכנסים מרעמסס, סוכותה, ישירות לארץ פלישתים, הסוכות, אז זה היה תחנת הגבול. כיוון שלקח להם 40 שנה, אז תחנת הגבול עברה, לאן? לעבר הירדן המזרחי. הרי איך בני ישראל הסתובבו במדבר? נסעו דרומה, עברו ליד אילת, והמשיכו לכיוון ירדן, והמשיכו צפונה עד שהגיעו לעבר הירדן המזרחי, נכון? ומה קרה שם? כשהגיעו לעבר הירדן המזרחי, מה הם עשו? מה פתאום חטא מרגלים? מה קרה כשבני ישראל עברו את נחל זרד? נו, מה קרה? מלחמה, יפה, עם מי? סיחון מלך האמורי, יפה. כלומר, הכניסה הראשונה לארץ ישראל הייתה מעבר הירדן המזרחי, במלחמה עם סיחון. באיזה תאריך זה היה? בסוכות, יפה. אז בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים. עכשיו, מה פתאום הם ישבו בסוכות שם? כי כשיוצאים למלחמה, יושבים החיילים בסוכות, נכון? וזה אופייני לעבר הירדן המזרחי, שהרי במלחמה שבה אוריה החיתי נהרג, בהוראתו העקיפה של דוד, אז אוריה אומר, וזה מלחמה ליד רבת עמון, נכון? אז אוריה אומר לדוד, כל ישראל יושבים בסוכות ואני אלך לביתי. משמע שהמקום הראוי לסוכות זה הירדן המזרחי. זאת אומרת, זה השורש של חג הסוכות, ויעקב נשא סוכותה, שזה החג של הכניסה לארץ ישראל. לפי זה יש לנו חג בשביל היציאה מעבדות לחירות, חג בשביל מתן תורה, חג בשביל ארץ ישראל. עם ישראל, תורת ישראל, ארץ ישראל, חג הסוכות. יפה. בסדר, בבקשה. אתה שואל, למה זה חשוב שהמצוות באות אלינו מן האבות? וכי אין לקדוש ברוך הוא רצון סתם ככה? כן, ברור. לקדוש ברוך הוא יש רצון. אבל השאלה אם הרצון הזה צריך להיות מנוגד לטבע האומה, או שהוא צריך לטעום את הטבע הפנימי של האומה. אלמלא שאבותינו קיימו את המצוות מלכתחילה, אז הייתה לנו הרגשה, אמנם מעיקה מאוד, שהמצוות הן תוספת על הטבע שלנו. ולכן היה צריך לפחות שפעם אחת בהיסטוריה יהיו אצל אבותינו התנהגויות ספונטניות שמורות על המצוות שבאות אלינו. בסדר? בבקשה, אדוני.
אני זוכר ששמעתי את הרב אומר שזה לא מצוות, הן לא הטבע שלנו.
נכון.
אז מה זה עזר שכאילו האבות עשו אותם? זה לא נכנס לטבע שלנו.
כלומר, אתה אומר שדבריי אלה סותרים דברים שאני אמרתי בשיעור אחר, שהמצוות אינן הטבע שלנו, אבל הן הטבע של האבות שלנו. כלומר, אצלנו זה שהמצוות מנוגדות לטבע, זה בגלל שזה מנוגד לנפש. אבל זה לא מנוגד לטבע הנשמה. יש טבע הנפש שמתנגד למצוות, ויש טבע הנשמה שתואם את המצוות. והמאבק בתוכנו זה המאבק בין הנפש לנשמה. ההנשמה, אפשר לומר, של הנפש. ולפעמים הנחש רוצה את הגיוון ההפוך, הוא רוצה להנפיש את הנשמה. ואנחנו רוצים להנשים את הנפש. כן, בבקשה. ויעקב נעשה סוכותה, ויבן לו בית, ולמקנה הוא עשה סוכות, על כן קרא שם המקום סוכות. אני לא מבין. מדוע שיעקב לא יעשה לעצמו גם כן סוכה? למה הוא צריך לעשות לו בית? היא סיבה פשוטה. אצל המקנה שלו, דיינו העם, אנחנו. הסוכה מורה על ארעיות, כי אצלנו הקדושה היא ארעית. אבל אצל האיש יעקב, הקדושה כבר הייתה מבויתת, לכן הוא עושה לא בית ולמקנה הוא סוכות. וזה היסוד של מחלוקת שמצאנו במשנה בין התנאים. האם הסוכה צריכה להיות דירת ערי או דירת קבע? מחלוקת חכמים ורבי יהודה. שחכמים אמרו שסוכה שהיא גבוהה מ-20 אמה פסולה, בגלל שזה כבר לא דירת ערי. ואילו רבי יהודה מכשיר. מאיפה רבי יהודה למד הלכות סוכה? הוא למד את זה מן המקדש, כך אומר הירושלמי. שהמקדש היה גבוה הרבה יותר מ-20 אמה, ואף על פי כן הוא סוכתו של הקדוש ברוך הוא. אז זה תלוי לפי השורש נשמה שלך. אם אתה משורש נשמה של יעקב אבינו, אז אתה תסבור כרבי יהודה, שדירת קבע בעינן, שצריך שהסוכה תהיה קבועה. ואם אתה משורש מקנהו של יעקב, אתה תסבור שהסוכה צריכה להיות דירת ערי. כך שאתם רואים שגם מחלוקות התנאים, מחלוקות חכמי ישראל בהבנת המצוות, גם להם יש שורש בהתנהגות של האבות. בסדר? טוב, אני... מה? לא, זה פרטים של מצווה. כן, זה פרטים של מצווה. על כן קרא שם המקום סוכות. אבל אמרנו, נשאר לנו רק 609 מצוות עכשיו, אני חושב לפרש. בסדר, עד שבוע הבא, בעזרת השם, אתם תמצאו כבר הסבר לכל המצוות כולן. שלום.